ממשלת ישראל החליטה לחסל לגמרי את החקלאות בישראל.
לא יכול להיות שבשיא העונה הענבים בפינלנד יותר זולים אשר בישראל, ארץ הגפן.
וזה הורג אותי. 42 שנה אני שם בצבא, וברפורמה הזאת אני אראה עגבניות מטורקיה וביצים מאוקראינה.
היי, אני אלה וייסברג.
ואני אמירם ברקת. ואתם מאזינים לצוללים לתקציב, הסדרה שלוקחת אתכם אל נבחי תקציב המדינה ומספרת לכם מה קורה איתו, צעד אחר צעד.
בתוך עשרות הרפורמות שמלוות את תקציב המדינה ויוגש בקרוב לשיעור הכנסת, טפו טפו, יש רפורמה אחת שתפסה את מרב הכותרות והשיח הציבורי בתקופה האחרונה. הרפורמה בחקלאות.
לא ניתן למדינת ישראל להרוס את החקלאות!
זו רפורמה שבאוצר חולמים להעביר כבר הרבה שנים, והתכלית שלה די פשוטה. לאפשר יותר יבוא של פירות וירקות על ידי הורדה של מכסים, כלומר מיסוי על פירות וירקות מסוימים, וזאת כדי שתהיה כאן יותר תחרות והמחירים ירדו. מטרה נוספת היא לשמר את החקלאות המקומית. אבל הסיבה שהרפורמה לא קודמה עד היום היא בדיוק זו. חשש החקלאים שהרפורמה ממש לא תשמר אותם, אלא תחסל אותם.
לכן שמענו בשבועות האחרונים את החקלאים זועקים, אנחנו לא נעמוד בזה, כבר עכשיו אנחנו בקושי שורדים, זה יהיה סוף החקלאות הישראלית. ועלו גם שאלות שנוגעות לשאלה מי אשם. מי אשם בכך שמחירי הפירות והירקות בישראל התייקרו בשנים האחרונות בעשרות אחוזים? מי כאן גוזר את הקופון? האם אלה רשתות השיווק? הסיתונאים? או אולי המגדלים בעצמם?
אז היום בצוללים לתקציב התכנסנו כדי לעשות סדר בבלגן, להבין טוב יותר את הרפורמה, את הרקע שעומד מאחוריה, את הקונטקסט המקומי והעולמי שסובב אותה, ולדבר על מה הסיכוי שתעבור, ומה יהיו ההשלכות שלה.
כדי להבין את כל אלה טוב יותר, הזמנו לכאן את אחד המומחים הבולטים בישראל בתחום כלכלת החקלאות, פרופסור אייל קמחי. אבל עוד לפני שנדבר איתו, נבין מה בעצם האוצר רוצה להשיג, ולמה זה כל כך דרמטי. שלום לאלה לוי ויינריב, כתבת האוצר של גלובס.
שלום רב.
אז שר האוצר אומר לנו שהוא רוצה להוריד את מחירי הפירות והירקות. איך הרפורמה שהוא מציע אמורה להשיג את המטרה הזאת?
הכותרת העל זה הורדת מכסים. באוצר מתכננים תוכנית של 5 שנים, במשך 5 שנים להוריד מכסים על פירות וירקות. המכס זה היטל מאוד גדול על יבוא של פירות וירקות. זה נע בין 0.5 שקל ל-20 שקלים לחלק מהמוצרים.
לקילו.
וזה משמעותי, לקילו, נכון. וזה מאוד משמעותי, כי אם אתה מוריד ליבואן את הסכום הזה, אז זה אמור להתגלגל לצרכן באופן טבעי, ההפחתה הזאת.
אז בגלל המכס הזה בעצם לא מייבאים היום לישראל פירות וירקות מחול?
מייבאים פירות וירקות מחול בהיקפים מסוימים, אבל המחירים מאוד גבוהים של חלק מהפירות והירקות האלה, למשל האקזוטיים המיוחדים יותר, הנשירים שאין אותם בכל עונה, הם, המחירים שלהם משמעותית יותר גבוהים מבמקומות אחרים, בעשרות אחוזים. אננס מאוד קל, אפילו נקטרינה. תחשוב איזה מוצר בסיסי זו נקטרינה עבור הציבור. אנחנו לפעמים קונים אותה ב-300% יותר מאשר בשווקים באירופה, שזה מטורף, זה סכום מטורף ביחס למה שאתה יכול לקנות את זה בחול.
אז בעצם האוצר חושב שאם יורידו את המכסים האלה, המחיר של הפירות והירקות המיובאים ירד באותו גובה של
לא
המכס.
לא באותו גובה, זה חלום, זה אוטופיה, בשום מקום לא תוריד את העלות של היבוא ב-20 שקלים, ואז מיד תקבל הנחה של 20 שקלים במחיר לצרכן, ממש לא. אבל לפחות ב-40%, 50%, 30% אפילו, זה הקלה לצרכן שהיא כבר מורגשת ומשמעותית.
אוקיי, וזה יכול להיות גם שזה יעודד עוד יבואנים להיכנס לענף?
קודם כל, המטרה המרכזית היא לאפשר ליבואנים נוספים להיכנס למשחק הזה ולייבא, שיהיה מגוון, שיהיה אפשרות יותר יבואנים לרכוש. אבל באוצר יוצאים מנקודת הנחה, שהיא הנחה בסיסית בכלכלה, שגם אם יש מונופול ורק יבואן אחד מייבא מוצרים מחול, אבל עבורו העלות של הייצור והעלות של היבוא יורדת, עדיין נראה ירידה במחיר. גם המונופול יש לו אינטרס הרי להגדיל את השוק שלו, למכור ליותר, והוא גם יוריד מחירים לצרכן ויגדיל את השוק.
למרות שהוא ישמור חלק אצלו גם.
בוודאי. גם כשתהיה תחרות, גם היבואנים הקיימים ישמרו חלק אצלם. כמו שאמרנו, זה לא יגלם 100% הפחתה במחיר, אבל עשרות אחוזים בוודאי.
עכשיו, השאלה היותר מעניינת היא, האם האוצר הכניס לרפורמה איזה שהם מנגנוני בקרה, איזה שהם אבני דרך, איזה שהם נקודות שהוא יוכל להגיד ולעצור ולהגיד, רגע, זה עובד, אולי זה לא עובד, אולי נחזור אחורה, אולי להפך, אולי נעיץ את זה.
תראה, נקודות הפרטים של הרפורמה לא פורסמו במלואם עדיין, אבל שר האוצר ושר החקלאות אמרו מספר פעמים שיש מנגנוני בקרה על הרפורמה הזאת. זאת אומרת, מדי שנה בודקים את עצמם, הם רוצים באמת שזה יביא להפחתת יוקר המחיה, להפחתת מחירים, ולכן זה לא אוטומט, זהו, אנחנו הולכים 5 שנים קדימה, לא מסתכלים על עצמנו, לא בוחנים את עצמנו, הם בודקים את עצמם, ולא רק שהם בודקים את עצמם, שזה אכן מביא את המטרה המיוחלת, ויש מנגנון בקרה שנתי, הם גם מתכננים לוודא מהצד השני, שאין איזה הורדה תורפנית של המחיר, ושתשמיד למשל את החקלאות, וכל מה שהחקלאים אומרים היום, שהם לא יוכלו להתחרות, אז יש מנגנוני בקרה לשני הכיוונים.
החקלאים אומרים שזה בסוף יחסל אותם, הרפורמה הזאת.
נכון, אחת הטענות, וזה מאוד קל להישבות בתוך הטענה הזאת, שנגד הרפורמה הזאת, זה בעצם החקלאות תחוסל, לא יהיו חקלאים במדינת ישראל, וזה גם מתגלגל לטענה אחרת שאומרת, הביטחון התזונתי של ישראל ייפגע, תארו לכם שהגבולות ייסגרו ולא יהיה לנו פירות וירקות בארץ, כי אין חקלאות יותר. זה נשמע רע מאוד.
אנחנו נדבר על זה עוד בהמשך, אבל מעניין לדעת איך את חושבת שבאוצר רואים את זה. הם באמת חושבים שזה סוף החקלאות, או שאולי אולי הם צודקים כשהם אומרים שהם רוצים לחזק את החקלאות ולא לפגוע בה?
באוצר בעצם אומרים שני דברים. אחד, גם אם ענפים מסוימים יחוסלו, אז כנראה שהם לא מספיק יעילים, שהם לא מספיק, וגם זה, הם לא אומרים עלות תועלת, אבל אני מתרגמת את זה לזה שזה שווה את הורדת המחיר. זאת אומרת, יש 9 מיליון אזרחים, 10,000 חקלאים, נניח ש-2,000 יחוסלו כי הם לא יוכלו להתחרות, בשביל 9 מיליון אזרחים שיקבלו מחיר נמוך יותר, ויהיה להם ביטחון תזונתי, הם יוכלו לרכוש מוצרים שהיום הם לא רוכשים, כי זה יקר להם מדי, זה שווה. אבל זה לא מה שהם אומרים באוצר, זה לא הנימוק המרכזי. הנימוק המרכזי זה, יש פה איזון. אנחנו לא רוצים שיחוסלו חקלאים, שאף חקלאי לא יתמוטט, לכן אנחנו גם נותנים תמיכות לחקלאים, אבל אנחנו מאוד רוצים שהם יתייעלו, והם צריכים להתייעל. אולי לא שווה, הם לא צריכים לגדל אננס או ליצ'י בישראל, ולמכור את זה במחירים מופקעים. אולי הם צריכים לגדל אבוקדו שכן הולך ולייצא ולהרוויח. אז יש פה איזשהו מנגנון איזון שבאוצר רואים אותו, ואומרים, מצאנו את האיזון הנכון.
בשאלה האחרונה אלה, אנחנו יודעים שבאוצר לא מתכוונים ללכת עד הסוף עם כל הרפורמות, יש רפורמות שכבר אנחנו שומעים שהם מגמגמים, פה אנחנו רואים התנגדות ממש גדולה על הרפורמה הזאת, ומצד שני, ליברמן מדבר רק על הרפורמה בעצמו, כאילו זה הדבר הכי חשוב לו, אז התחושה שלך זה משהו שליברמן ילך איתו עד הסוף?
לחלוטין, הוא מצהיר ועושה, הוא אומר, זה על זה אני נלחם, אני לא מוכן לרדת מהרפורמה הזאת, זו רפורמה חשובה לציבור הישראלי, והוא הולך יד ביד עם שר החקלאות עודד פורר, שהוא גם ממפלגתו, אז יש פה גם הסכמה מפלגתית, אבל גם שילוב של שני משרדים שהולכים על זה בכל הכוח, וגם יש להם תשובות לכל המתנגדים, ויש להם מענה, ואומרים, גם באירופה זה עובד כך, אז תתקדמו, תתייעלו, אנחנו לא נרד מזה. זה המסר.
בקיצור, זה הולך להיות הקרב הגדול של התקציב, נכון?
כרגע ככה זה נראה. זה והיבוא, הרפורמה ביבוא הכללי של כלל המוצרים, יוקר המחיה בטופ של רשימת העדיפויות של האוצר.
תודה רבה, אלה לוי ויינריב.
תודה לך.
אז אנחנו נראיין היום את פרופסור אייל קמחי, מנהל המחלקה לכלכלת סביבה וניהול במכון למדעי הסביבה, הפקולטה לחקלאות של האוניברסיטה העברית. והוא גם סגן נשיא מוסד שורש למחקר כלכלי חברתי. לרעיון עם פרופסור קמחי הצטרף אליי עידן ארץ, כתב הדאטה ג'ורנליזם של גלובס. היי עידן.
שלום שלום.
שלום פרופסור קמחי.
בוקר טוב.
אז תציג את עצמך, ספר לנו קצת עליך ומאיזה רקע אתה מגיע, מה הדברים שאתה עושה.
קודם כל, העיסוק שלי בחקלאות נובע גם מתוך זה שאני גדלתי בסביבה חקלאית, למרות שלא גדלתי במשק חקלאי פעיל, אבל הסביבה הייתה חקלאית. בדרך הטבע הלכתי ללמוד בפקולטה לחקלאות, נמשכתי לכלכלה ומשם הסיפור ארוך, אבל חזרתי אחרי לימודי כלכלה בארצות הברית, חזרתי ללמד במחלקה שפעם קראו לה כלכלה חקלאית בפקולטה לחקלאות, והיום קוראים לה כלכלת סביבה. אני מלמד שם כבר כמעט 30 שנה. ועסק במחקר על כלכלת החקלאות הישראלית.
כשאתה אומר שאתה מגיע מרקע חקלאי, תוכל ככה להוסיף לנו פרטים?
כן, שני הסבאים שלי משני הצדדים היו חקלאים, חקלאים קטנים, חקלאים מסורתיים, מאוד לא מתקדמים. המשק נסגר בשלב מסוים, וההורים שלי לא המשיכו בכיוון הזה. אנחנו עדיין גרים שם, לא מאבדים את הקרקעות, אבל מוקפים בחקלאים מכל הכיוונים.
השאלה שמטרידה את כולנו, נקפוץ אליה ישר, האם באמת מחירי הירקות והפירות בישראל גבוהים, אומר שר האוצר אביגדור ליברמן, שמחירי הענבים בפינלנד יותר זולים מאשר בארץ, למרות כל עלויות ההובלה, זה נשמע על פניו אבסורד, האם המצב הוא באמת עד כדי כך אבסורדי?
אני לא בדקתי ספציפית את מחירי הענבים בפינלנד, אבל אם מסתכלים על המחיר של סל הפירות והירקות בישראל, הוא עדיין נמוך ב-5% מאשר בממוצע של המדינות המפותחות בעולם, ואם דווקא מסתכלים על סקנדינביה, דווקא המדינות האלה הן בין העיקרות ביותר במונחים של פירות וירקות בכלל. כמובן שאפשר, אם יורדים לרזולוציה של מוצרים בודדים, אפשר למצוא דוגמאות לכאן ולכאן, אבל ככלל, גידול הפירות והירקות בישראל הוא עדיין מאוד תחרותי יחסית לעולם המפותח.
אז המשרוקית של גלובס, יחידת בדיקת העובדות שלנו, בדקה האם באמת מחירי הפירות והירקות בישראל גבוהים יותר מאלה שבמדינות סקנדינביה. התוצאות של הבדיקה הזאת הם שמחירי הענבים אכן יותר גבוהים, 20 שקלים לקילוגרם בממוצע בישראל, לעומת 13.5 שקלים ממוצע בסקנדינביה. מחירי האננס הרבה יותר גבוהים בישראל, 25 שקלים לקילוגרם בממוצע, לעומת 7 שקלים ורבע במדינות סקנדינביה. מצד שני, אנחנו רואים שמחירי המלון, האבטיח והתפוז בישראל עדיין זולים יותר. 7 שקלים לקילוגרם תפוזים בממוצע, לעומת 9.5 שקלים בסקנדינביה, 3 שקלים לקילוגרם אבטיח, לעומת 6.5 בסקנדינביה, ו-5 שקלים לקילוגרם מלון, לעומת 8.5 בממוצע מדינות סקנדינביה. שאר הירקות שנבדקו, המחירים כמעט זהים בתפוחים ובבננות, ויש שיאמרו שגם זה לא מספיק כשמביאים בחשבון את העובדה שישראל היא המדינה שמגדלת את רוב הירקות והפירות האלה, בזמן שמדינות סקנדינביה מייבאות אותם ממרחקים ארוכים.
יכול להיות שגם שער המטבע משחק כאן תפקיד?
או המע"מ שאנחנו לא משלמים?
יש הרבה גורמים שמשפיעים על המחירים היחסיים של פירות וירקות או של תוצרת חקלאית בכלל בין מדינות. קודם כל, אם בדקתם בסוף השבוע האחרון, אז זה כמובן נכון לסוף השבוע האחרון. אנחנו מדברים על מוצרים שהם מאוד עונתיים. בעונות מסוימות המחירים יכולים להרקיע שחקים, בעונות אחרות זה מחירי הפסד, וזה כמובן שונה במדינות שונות, כך שהשוואות האלה הן נקודתיות. יש שער חליפין שנקבע לפי באמת ערך הסחר של מוצרים סחירים. בתחילה שנות 2000 שער חליפין בישראל היה הרבה יותר גבוה, בגלל שהמשק היה במצב לא טוב והיה פה סיכון גדול להחזיק פה מטבע חוץ.
השקל היה יותר חלש, הכוונה?
השקל היה הרבה יותר חלש מאשר היום, וכשמתרגמים את המחירים, אז יוצא שבאמת לפני 20 שנה המחירים בארץ היו הרבה יותר נמוכים מאשר במדינות מפותחות אחרות. והיום זה שונה בגלל ששער החליפין ירד בצורה משמעותית.
אבל אפשר לומר שהמגמה היא מגמה של התייקרות של הירקות והפירות על פני 20 שנה האחרונות?
אם נסתכל רק על ישראל, אז בהחלט, יש פה
מגמה. אבל בהשוואה למוצרים אחרים, נגיד אני מכיר נתון שהפירות והירקות בישראל התייקרו ב-20 שנה האחרונות ב-80%, בזמן שמדד המחירים לצרכן ואפילו מדד מחירי המזון התייקר הרבה פחות.
בהחלט, זה נכון, הנתון הזה נכון. כמו שאמרתי, אם מנטרלים רגע את ההשוואה למדינות אחרות, רק בישראל, פירות וירקות התייקרו בצורה משמעותית ב-20 שנה האחרונות. יש לכך סיבות רבות שאפשר לנסות למנות אותם, אבל קשה להיכנס לעומק שלהם. יש שינויים ברגלי הצריכה, הצרכנים שלנו מעדיפים מוצרים יותר אקזוטיים, אז זה כמובן מייקר. הצרכנים רוצים לצרוך את הפירות וירקות גם מחוץ לעונה, וזה גם מייקר. ושוב, שעושים את השוואות האלה ברמה שנתית, אנחנו לא יכולים לקחת בחשבון את הגורמים האלה. כוח השוק של רשתות השיווק גדל, וזה לפי דוחות של ועדות ממשלתיות שחקרו את העניין, בעיקר בשנת 2005, כשרשת קלאב מרקט, שהייתה השלישית בגודלה בישראל, נרכשה על ידי שופרסל. זה כמובן פוטנציאלית מביא לעליית מחירים. יש בעיה של השוק הסיטונאי בתל אביב שנסגר בשנת 2006 ועבר למקום חלופי עם תוכנית לבנות שוק חדש משוכלל ומודרני שמעולם לא בא לידי ביצוע, מה שגם מקשה על היכולת של השוק ליצור מחירים יותר תחרותיים. נדבר על שינויי האקלים, שאנחנו רואים אותם היום, איך הם משפיעים על מדינות כמו יוון או טורקיה. האזור שלנו מאוד רגיש לשינוי האקלים, להתחממות הגלובלית, והדבר הזה פוגע קודם כל בראש ובראשונה בחקלאות, עם החוסר הסדירות של המשקעים, עם גלי החום האלה שיכולים לחסל עונה שלמה של גידולים מסוימים, וכן הלאה וכן הלאה.
זה מדהים איך שכל נושא בסוף מגיע להתחממות ולשינוי האקלים, אבל אתה אומר, אין השם אחד, זאת אומרת, זה לא החקלאים או המשווקים או רשתות השיווק, אין השם אחד בהתייקרות מחירי הפירות והירקות, ומצד שני גם אין איזשהו אור בקצה המנהרה, זאת אומרת, המגמה הזאת צפויה להימשך, אלא אם כן איזשהו שינוי.
המגמה, לפחות אם אנחנו מדברים על שינוי אקלים, אין ספק שאנחנו לקראת עתיד פחות טוב לחקלאות. כך שמבחינה הזאת
המגמה... בישראל או ככלל בעולם?
ככלל בעולם, באופן ספציפי באזור שלנו, במזרח התיכון, אנחנו כמובן, המים זה גורם ייצור מאוד חשוב אצלנו, מאוד יקר אצלנו, ככל שאנחנו נצטרך להטפיל יותר מים, זה כמובן מעלה את המחיר שלהם, ואת התשומות לחקלאות. ואם בכלל מדברים על התשומות לחקלאות, אז משנת... הייתי אומר, מלפני 15 שנה בערך, פתאום אנחנו רואים שינוי מגמה של מחירי התשומות בחקלאות כלפי מעלה, כלומר, הפער בין...
שאוגב בקורלציה כמעט מלאה עם המחירים, אפשר לראות שזה
לא,
בעצם מה ש...
לא, עם המחירים לצרכן, אבל לא עם המחירים שמקבל החקלאי. המחירים שמגדל החקלאי גדלו הרבה פחות מאשר מחירי התשומות, מה שאומר שמתח רווחים בחקלאות הצטמצם מאוד, וחלק גדול מהמגדלים נמצאים היום על קסקס של... להיות או לא להיות במונחים של רווחיות.
רק נעשה הפסקה שנייה, תשומות לחקלאות, למי שלא מכיר, מה זה אומר?
כל הדברים שהחקלאים קונים ממגזרים אחרים על מנת לאפשר את הייצור, זה החל ממים וכלה בתשלום לעובדים וחומרי הדברה וזרעים, שירותי עיבוד כאלה ואחרים ועוד כהנה וכהנה.
אז כמו שאמרנו, אז הרפורמה בחקלאות היא בעצם אמורה להוריד את המכסים שהם בעצם ההגנה העיקרית היום על החקלאים בישראל, ולהפוך את זה לסבסוד ישיר, לבעצם הגנה ישירה על החקלאות. מה אתה חושב על מכסים וחסמי סחר בתור הגנה על החקלאות? כי הרי לפי מה שאתה אומר, יש המונותיות בחקלאות, אבל מצד שני, אתה יודע, היום אנחנו מקליטים את זה בקיץ, אבל בחצי הכדור הדרומי יש חורף. אז האם זה משפיע על הדבר הזה?
ראשית, אם נסתכל היסטורית, כל המדינות המפותחות הגנו על החקלאות שלהם בצורה של מכסים ובצורה של ובצורות אחרות, מתוך תפיסה שהחקלאות היא ענף אסטרטגי שרוצים למנוע את אלמותו בגלל סחר בינלאומי. עכשיו, לפני מספר עשורים באירופה התחילה מגמה של שינוי מתמיכות שאנחנו קוראים להן עקיפות בחקלאות, שזה אומר תמיכה במחירי גורמי ייצור ומכסים ומכסות ייצור וכדומה, לתמיכות ישירות. תמיכה ישירה זה אומר תשלום ישירות לחקלאי, תמורת העובדה שהוא מאבד את הקרקע.
ממש צ'ק בכל חודש, החקלאי מקבל בדואר?
אני לא יודע אם זה כל חודש, אבל הוא מקבל צ'ק, כן, בדואר. הסיבה לכך היא שכל התמיכות העקיפות, אורבן, מעוותות במידה מסוימת את הקצאת המשאבים במשק. למשל, אם חוסמים הגעה של מוצר אחד מסוים, אז יותר חקלאים בארץ יגדלו אותו, לעומת מצב שאפשר היה לייבא אותו, ואז אולי אותם חקלאים היו מופנים... את המשאבים שלהם לגדל מוצרים אחרים שבהם הם יותר יעילים. אז זאת דוגמה לחוסר היעילות שנוצרת בגלל תמיכות עקיפות. כלומר, יש הסכמה מאוד, יש הסכמה גורפת, הייתי אומר, בקרב כלכלנים, שתמיכה ישירה עדיפה על תמיכה עקיפה, והרפורמה המדוברת שבאה להוריד את המכסים, הולכת בכיוון הנכון, במובן זה. יש פה כמובן שתי שאלות חשובות. א', באיזה מידה באמת הרפורמה הזאת תוכל להוריד את המחירים לצרכן? והשנייה זה, האם בסופו של דבר תישאר פה חקלאות בישראל, שזאת אחת המטרות גם של הרפורמה, כי מוקצים שם מיליארדים למחקר ופיתוח חקלאי, כך שכנראה מדינת ישראל כן רוצה שתישאר פה חקלאות.
לפני שנגיע לשאלות הגדולות, החקלאים מתלוננים שהתמיכה הישירה שהאוצר מציע להם היא לעג לרש. הם צודקים?
בהחלט, לפחות לפי התוכנית הרפורמה שאני ראיתי, מדובר על פיצוי של תמיכה ישירה של 100 שקל לדונם, שזה מבוסס על הממוצע של האיחוד האירופי.
זה מה שהאוצר טוען.
כן, אבל צריך לקחת בחשבון שחלק הארי של הקרקעות החקלאיות באיחוד האירופי הם קרקעות מראה, ששם 100 שקל לדונם יכול להיות שזה תמיכה שיש לה משמעות. אנחנו מדברים על גידולים אינטנסיביים של פירות וירקות בסדר גודל של עשרות אלפי שקלים לדונם, 100 שקל לדונם לשנה, כמו שאמרת, לעג לרש.
בוא נשאל אז את השאלה, למה צריך להשאיר את החקלאות בישראל, אם אנחנו יכולים תיאורטית להשיג את כל המוצרים האלה, נניח, בשוק העולמי, בזול ולאורך כל השנה?
אני אתייחס קודם כל לעניין המחירים, זה שאנחנו היום יכולים להשיג מוצרים מסוימים בזול, לא אומר שאנחנו נוכל לעשות את זה גם בעתיד, ושנוכל לעשות את זה במשך שנה שלמה, וזה א', בגלל העונתיות שקיימת גם במדינות אחרות, אנחנו מדברים בעיקר על יבוא ממדינות שכנות, שבהם כוח העבודה הוא זול, ולכן המחירים שהם יותר תחרותיים, וגם הוצאות ההובלה הן קטנות, אבל אותן מדינות שכנות, כמו למשל ירדן, מצרים, טורקיה, הם א', מדינות שאפשר פחות לסמוך עליהן מבחינה פוליטית, שבאמת היבוא הזה יתאפשר לאורך שנים, ושנית, אלה בדיוק אותן מדינות שרגישות יותר לשינויי אקלים שדיברתי עליהן כאן, התחזיות העולמיות מדברות על עליית מחירי המזון בכלל בגלל שינוי אקלים, ובפרט באזור המזרח התיכון.
גם אזור הים התיכון יותר רחב, יוון, ספרד, איטליה.
כן, יש כמובן גרדיאנט כזה של, כן, זה לא מרוכז דווקא במקום אחד, אבל כן, זה כנראה השפיע גם על דרום ספרד ודרום איטליה, שהם אקלים שם הוא קצת יותר דומה לשלנו. כך שזה שאנחנו, גם אם היום אנחנו עושים חשבון ורואים שאפשר לייבא בזול, אין שום ביטחון שנוכל לעשות את זה גם בעתיד, ולכן חשוב כושר הייצור העצמי של החקלאות בישראל, וזה חלק מהממד של ביטחון לאומי. והאמת היא שהמועצה לביטחון לאומי של מדינת ישראל, בעצם מאז תחילת משבר הקורונה, שבו היה חשש שיסגרו נתיבי הסחר לישראל, מאז עוסקת בצורה מאוד רצינית בנושא של ביטחון מזון בישראל.
החשש זה איזשהו מצב שבו מסרבים למכור לנו מזון? זה בעצם התרחיש שעליו מדברים? כי רגע, אני רק אסיים ואגיד שכי אם כן, אז נשאלת השאלה גם מאיפה יהיה לנו דלק לטרקטורים?
אני לא מדבר על זה דווקא, אני מדבר על הסיבות הכלכליות שבגללם ייתכן שהיום כדאי לייבא סוגים מסוימים של פירות וירקות, וייתכן שבעתיד לא יהיה כדאי, או שיהיה כדאי יותר לגדל אותם פה. אבל זה רק הנושא של המחירים. אם אנחנו מדברים על התפקיד של החקלאות בישראל, הוא חורג מעל ומעבר להספקת מזון טרי במחירים סבירים לאוכלוסייה.
אוקיי, זה נשמח שתרחיב.
אנחנו מדברים על מגזר ששומר על השטחים הפתוחים בישראל. אנחנו יודעים מה קורה לשטח חקלאי שננטש, הוא מיד הופך לאתר פסולת. אנחנו מדברים על החשיבות של החקלאות בפריפריה. תסתכלו על עוטף עזה. כאילו, מה מחזיק שם את הקיבוצים? רק החקלאות. זה החיץ בינינו לבין השכנים העוינים שלנו.
אגב, אפשר לטעון כמובן שזה שמוסקים בחקלאות, כי המדינה מעודדת אותם לעסוק בחקלאות. זאת אומרת, היא יכולת שהעניין של הסיבה והמסובב פה היא הפוכה.
כמובן, אבל שוב, אנחנו יוצאים מתוך הנחה שיש אינטרס של המדינה שתהיה פה חקלאות, אוקיי? זה אמצעי שהמדינה יכולה בו להחזיק את האוכלוסייה בפריפריה ולספק תעסוקה. עכשיו, כשמדברים על תעסוקה בחקלאות, חושבים על 17,000 חקלאים עצמאים, אבל לא זוכרים שיש עוד כמה עשרות אלפי שכירים, ולא זוכרים את המעגלים החיצוניים. היום החקלאות שהיא חקלאות מודרנית, החקלאי כבר לא עושה לבדו בשתי ידיים ועוד שתי ידיים של אשתו, את מה שהסבא וסבתא שלי עשו לפני 70 שנה, אלא הוא נשתמש בהרבה שירותים קנויים, והמעגלים האלה מספקים פרנסה למספר רב של משפחות, ושוב בעיקר בפריפריה. אנחנו מדברים על החשיבות של החקלאות לתפיסת מים, היום מדברים על השיטפונות, השיטפונות בישראל תופסים היום כותרות, שטחים חקלאיים זה השטחים האידיאליים לקליטת מי שיטפונות, מכיוון שהחלחול של המים בשטח חקלאי הוא הרבה יותר מאשר בכל שטח אחר. אפשר לחשוב על קליטת מים מושבים, כלומר אנחנו היום מייצרים מים, מי ביוב, שאם החקלאות לא הייתה קולטת אותם, היה צריך לשפוך אותם לים, שזה גם יקר וגם מזהם את הים. וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה.
אז אם אתה אומר שאחד היתרונות הגדולים של החקלאות זה תפיסת השטח, כן? בין אם ברמה הביטחונית, בין אם ברמה הסביבתית. אז לדעתך צודקים בזה שרוצים לסבסד דווקא את הקרקע? כי נגיד, אני למשל דיברתי עם כמה חקלאים, שהם רוצים שיסבסדו דווקא את המים למשל. לדעתך זה חכם?
סבסוד של מים זה בעצם דוגמה לתמיכה עקיפה שמשבשת את הקצת המשאבים, כי אם אני מסבסד מים לחקלאים, אז הם משתמשו ביותר מים ממה שאופטימלי להשתמש.
אמרת, פרופסור קמחי, שבסך הכל אתה גם רואה ברפורמה דברים טובים, אז בשביל לסכם את זה, אתה חושב שבסך הכל הרפורמה היא מהלך נכון ונחוץ, ואם כן, אז למה?
רפורמה שתשנה את תמהיל התמיכות בחקלאות, היא דבר שמדברים עליו כבר שנים, ויש עליו הסכמה עם כל הגורמים המעורבים. כלומר, לפני מספר שנים כמעט הגיעו להסכמה על מתווה מוסכם, וזה התפוצץ באיזשהו שלב על הפרטים הקטנים. גם היום, התאחדות חקלאי ישראל, כמו שכבר ציינתי, הוציאה מסמך נגדי למסמך הרפורמה, שבו היא מציינת שהיא מסכימה לעקרונות, אבל יש לה השגות על הדרך שבה זה נעשה. ואני מסכים עם הגישה הזאת. אני חושב שוב, בתור כלכלן, אני בהחלט תומך בעובדה שא', היעד של הורדת המחירים לצרכן הוא יעד מאוד ראוי, ב' שהעברת החקלאות, התמיכות בחקלאות, מתמיכות עקיפות של מכסים וכדומה לתמיכות ישירות, הוא מהלך שצריך לקרות, כמו שנעשה בהרבה מדינות מפותחות אחרות. ואנחנו נשארים עם השאלה, האם אנחנו זורקים פה את התינוק יחד עם האמבטיה, או שלא.
מה אפשר לומר לצרכן הישראלי שנכנס למרכול באירופה, ויכול לקנות שם בננות במשך כל השנה באיכות מעולה ובמחירים סבירים, ואותו צרכן, כשהוא נכנס למרכול השכונתי שלו, לא מצליח לקנות בננות, כי או שזה לא בעונה, או שהבננות לא באיכות סבירה, והמחירים רק עולים ועולים. אז אותו צרכן שאומר, רגע, אנחנו מדינה שמייצאת בננות, מה היית אומר לו?
קודם כל, אנחנו לא מייצאים בננות, כן? אנחנו מייצרים לשימוש עצמי. בעניין הבננות, זו דוגמה מצוינת שאני מסכים איתה. זאת אומרת, אני בעצמי רואה את ההיצע של הבננות בשוק המקומי, ואני לא לגמרי מרוצה מזה. יש פה עוד טיעון נגד היבוא, שאני לא מומחה לשפוט אותו, אבל אני אציג אותו כאן בשם אומרם, נושא של הגנת הצומח. יש טענות שמזיקים מסוימים, שעלולים להיכנס עם תוצרת מיובאת, יכולים לחסל פה שטחים שלמים של חקלאות, ויש דוגמאות, המזיק של התמרים שהיה פה, אני לא זוכר שמו, וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו, בננות, לדעתי זה הטיעון העיקרי של האיסור על ייבוא של בננות, זה המזיקים. אני יודע למשל באוסטרליה, שמותר להביא בננות, אבל חייבים לחסן אותם 12 יום לצורך בקרת מזיקים לפני שמוצאים אותם לשוק, מה שבאופן מעשי מונע את היבוא. כלומר, בכל מדינה שכנראה, אני לא יודע אם זה נכון ככלל, אבל מדינות שמגדלים בהן בננות, אוסרות על היבוא. עכשיו, אם אנחנו, שוב, אם מדינת ישראל תחליט שהיא מוותרת על גידול הבננות פה, ואנחנו נסתמך על יבוא מאקוודור ומקוסטריקה,
שום אסון גדול לא יקרה אולי.
יכול להיות. יכול להיות, אז זו שאלה שמדינת ישראל צריכה לשאול את עצמה, אבל צריך להביט לבעיה בעיניים ולומר שייתכן שמה שאנחנו נעשה, אנחנו נחסל פה את גידולי הבננות, ייתכן שגורמי המקצוע של משרד החקלאות, אנחנו חושבים על כך שאנחנו מגינים על החקלאות עם מכסים ומדינות אחרות, זה פתוח, זה לא פתוח, יש פתוח כמובן הסחר בתוך אירופה, כי זה המשמעות של האיחוד האירופי. כל האיחוד האירופי, יש בו מערכת של מכסים שלפי מסמך של משרד החקלאות, הם לא נמוכים בהרבה מהמכסים שנהוגים אצלנו, והמטרה שלהם זה למנוע מחירי היצף, למנוע כניסה של תוצרת באיכות נמוכה. כלומר, הרעיון הוא שתוצרת באיכות גבוהה תתגבר גם על המכס, אם באמת היא תחרותית, ותוצרת באיכות נמוכה, אז כבר לא יהיה כדאי להביא אותה בגלל המכסים.
ובכל זאת הם מייבאים בצורה די אינטנסיבית מאפריקה, מדרום אמריקה, מאסיה.
מה שכדאי לייבא למרות המכסים, הם מייבאים. מה שלא מגדלים באירופה, בננות למשל, לא מגדלים בננות באירופה.
קר מדי.
קר מדי, כן, אז מביאים מדרום אמריקה. יש מדינות שסך ההגנה לחקלאות בהם הוא הרבה 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 יותר גבוה מאשר בישראל, וביניהם זה שוויץ ויפן וקוריאה. צריך לזכור, יוקר המחיה בכלל הוא מאוד מאוד לא רגיש למחירי הפירות וירקות. נכון לנתונים האחרונים שאני ראיתי, הפירות וירקות מהווים בערך 4% מסל התצרוכת של צרכן ממוצע בישראל. של משק בית ממוצע בישראל.
זה תלוי מה השכבה הסוציו-אקונומית שלו.
לא, אני אומר בממוצע.
כן.
אז השכבות הנמוכות קצת יותר. קצת יותר. בעוד שהדיור למשל, זה בסביבות ה-30%. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על רפורמה להורדת יוקר המחיה, הכי קל זה להוריד מכסים. ולדעתי, מה שהרפורמה הזאת עושה, היא פשוט משתמשת באמצעי הקל ביותר. זה חתימה של שר אוצר ונגמר הסיפור. נראה אותם, מורידים את מחירי הדיור.
אמרת, עידן, על הלובי הפוליטי, עד כמה החקלאים בעולם, וגם בישראל, הערכתך, הם גם שחקן פוליטי משמעותי, שמשפיע על תהליכי קבלת ההחלטות לטובת האינטרסים שלו.
בעבר, לחקלאות בישראל היה כוח פוליטי עצום. אם אתה מסתכל על כל שכבת ההנהגה הפוליטית של שנות ה-50 וה-60, זה חלק גדול מהם עברו בחקלאות, לפחות באיזשהו שלב. היום, לכנסת הנוכחית זה לא נכון, אבל הייתה אחת מהכנסות בעבר שאני כבר לא זוכר את מספרה, שאפילו לא הצליחו להקים לובי חקלאי בכנסת, כי לא מצאו מישהו, חבר כנסת עם רקע חקלאי. כלומר, אם אנחנו מדברים על הכנסת, שזה היה המקום שבו נוצר כוח פוליטי, היום לחקלאות יש הרבה פחות כוח ממה שהיה בעבר, ואני חושב שזה גם הרבה פחות ממה שיש במדינות אחרות. כלומר, אתם מסתכל על החקלאים הצרפתים, שהם יוצאים לרחובות, אף ראש ממשלה לא עומד בפניהם. אנחנו גם בהשוואות המחירים הבינלאומיות, צריך לקחת בחשבון שאם אנחנו נייבל פה פירות וירקות, מישהו ירצה להרוויח על זה בדרך, ועם כל הכבוד לציונות, מי שירצה להרוויח על זה ירצה להרוויח כמה שיותר, ואנחנו מכירים את זה ממגזרים אחרים, ואפילו בענף המזון, הרפורמות שעשו לפני כ-10 שנים ביבוא המזון, לא הביאו להוזלה משמעותית של מחירי המזון המיובא. הרפורמות שנעשו לפני כ-10 שנים הם כתוצאה ממסקנות ועדת קדמי, אנחנו רואים שלא השפיעו, מחירי המזון ממשיכים להישאר גבוהים. כך שלא לגמרי בטוח שבאמת, גם אם יצליחו להוריד את המחירים שהחקלאי מקבל, לא בטוח שזה יתגלגל לצרכן. הזכרנו כבר את כוח השוק של המשווקים, נזכיר גם שגם היבואנים, זה לא שתהיה פה תחרות בין 10 יבואנים שונים של כל פרי וכל ירק, יהיו פה 2-3 והם ירצו להרוויח כמו כולם.
תראה, מצד אחד אני שומע טענה מהרבה מאוד חקלאים שיש פערי תיווך מאוד מאוד גדולים. אומרים, אנחנו מוכרים במחיר הזה וזה, ואחר כך אני הולך לסופר ורואה את זה במחיר גבוה פי כמה.
אני אפילו רוצה לתת את זה בצורה קצת יותר ציורית. אומרים לנו, תראה באיזה מכונית החקלאי נוהג, ותראה באיזה רכבי יוקרה נוהגים בעלי רשתות השיווק.
אז השאלה היא, האם מדובר פה באיזה שהם עלויות תפעוליות שנכרחיות, בחוסר יעילות של רשות השיווק, או פשוט בזה שהם גוזרים קופון מאוד שמן על זה?
אני לא יודע לענות בצורה משכנעת על השאלה הזאת, אני בעצמי לא משוכנע בתשובה. אני מכיר את הטענות של החקלאים, ואני מכיר גם מקרים ספציפיים, שבאמת חקלאי מוכר פרי ב-3 שקלים לקילו, ובחנות שלידו, אחר כך הוא רואה את זה ב-15 שקלים, את הפרי שלו, עם האריזה שלו, ב-15 שקלים. זה אנקדוטה, זה לא משהו שאני יכול לבנות עליו תשובה מקצועית. שוב, כשאין לנו שוק סיטונאים מודרני, חלק גדול מהעסקאות נעשות בין חקלאים לבין רשתות השיווק, ושם יחס הכוחות הוא מאוד מאוד ברור ברוב המוצרים. יש דוגמאות לצד השני, כך למשל את ענבים, ענבי טלי, שזה מותג ששולט בחלק גדול מהשוק, ואני לא יודע אם הכוח שלו יותר גדול מאשר רשתות השיווק, אבל אין ספק שהוא לפחות שווה. לעומת זאת, מגדלי החסה, שאם אתה לא מוכר את החסה שכתבת הבוקר, אז אתה יכול לזרוק אותה. ברגע שהוא מגיע לרשת השיווק, הוא שבוי, הוא יקבל כל מחיר שיתנו לו. וכך ששוב, אלה הדברים שעולים מהשטח. אני מכיר את המספרים, את החישובים שאומרים שבעצם הרווחיות שרשתות השיווק היא לא מעל הנורמלית, אני לא יודע לשפוט בין הטענות האלה. נשאלת השאלה, האם אפשר היה להוסיף לרפורמה מרכיב שיחזק את החקלאים במסע ומתן שלהם מול רשתות השיווק? אז קודם כל אני רוצה להעיר שזה כמובן לא קשור למחיר לצרכן, כן? זה לא יוריד את המחיר לצרכן, אבל זה כן יאפשר קיום של החקלאות לטווח יותר ארוך. הקואופרציה שאנחנו נהגנו לשמיץ אותה בשנות ה-80, שהביא אותנו למשבר גדול בחקלאות, היום נתפסת כפתרון. והדוגמה של ענבי טלי, שלמשל זה קואופרטיב, שעומד שווה מול שווה מול רשתות השיווק, היא דוגמה טובה. לא בכל דבר אפשר לקיים קואופרציה, משרד החקלאות בשנים האחרונות ניסה לעודד קואופרציה.
אז למה החקלאים, אם אתה אומר שזה מאוד מחזק את כוח המיקוח של החקלאים, אז למה הם לא מתאגדים באמת בקואופרטיבים?
שוב, זה מאוד תלוי בגידול. היתרון של הענבים זה שאתה יכול להחליט מתי אתה בוצר. אתה יכול להשאיר את הענף על הגפן תקופה לא קצרה, בהנחה שאין שרב או משהו כזה, ולהחליט מתי אתה בוצר, מתי שנוח לך לשלוח אותו לשוק. אתה יכול לתכנן את זה. ועל ידי כך הקואופרטיב יכול לתכנן את השיווק ולדאוג שלא יהיו תנודות גדולות במחירים. בחסה זה אי אפשר. כי זה, כאילו, יבואו שני מגדלי חסה, החברים הכי טובים יגיעו לשוק עם מסעית, כל אחד ינסה להוריד את המחיר לשני. שם אי אפשר לקיים קואופרציה. עכשיו, יש, פעם הייתה לנו תנובה, כן? שוב, נהגנו לשמיץ אותה, והיא נמכרה לגורמים פרטיים, והפסיקה לעסוק בפירות וירקות, אבל זה היה התפקיד שלה, והייתה לזה הרבה ביקורת, ובצדק, צריך למצוא את שביל הזהב, ואם אפשר לעודד קואופרציה במוצרים מסוימים, אז יכול להיות שזה אפשרי, שוב, זה לא פתרון גורף.
אתה רואה היום סכנה אמיתית לעתיד החקלאות בישראל? אתה רואה שיש יציאה מהענף, הטענות של החקלאים, שהגיל שלהם הממוצע כבר קרוב ל-60, האם זה בהכרח סימן רע? אולי עדיף? אולי אנחנו לא צריכים כל כך הרבה חקלאים?
אולי זה בכלל חילופי דורות?
אז קודם כל בוא נדבר לפני הרפורמה. התהליכים בחקלאות בישראל הם תהליכים מאוד דומים למה שקורה בכל המדינות המפותחות. זה אומר ירידה במספר המשקים וגידול בגודל של כל הממוצע של משק. כלומר, יש משקים שנסגרים, הקרקעות לא הולכות לאיבוד, בדרך כלל, כן? יש פה כמובן בישראל קרקעות שמופקעות לצורכי בנייה כל הזמן, וזה דווקא הקרקעות הכי טובות במאמר מוסגר. אבל אם נתעלם מזה, אז החקלאות הופכת להיות יותר גדולה מבחינת משק ממוצע ופחות חקלאים. אותם חקלאים באמת יותר מבוגרים היום ממה שהם היו פעם. יש לכך כמה סיבות. דווקא חילופי הדורות זה סיבה הפוכה. כלומר, הצעירים לא נכנסים לחקלאות. והמשקים שנסגרים הם בדרך כלל שחקלאים מבוגרים שאף אחד מהילדים שלהם לא רוצה להמשיך. ואין היום כמעט אנשים שבאים מחוץ לענף ואומרים, אני עכשיו הולך להיות חקלאי. זה כבר לא קיים. אם נולדת חקלאי, אולי תישאר בעקבות עורך, אם לא, אז לא. זה תהליך טבעי, כמו שאמרתי, הוא קורה בכל העולם. הוא מדאיג, קשה לעשות משהו נגד זה. כי החקלאות היא סקטור שהולך ויורד בחשיבות שלו בכלכלה. כמו שאמרתי, הרווחיות הולכת ויורדת, האטרקטיביות הולכת ויורדת, הסיכון הולך וגדל. רק מי שבאמת מחויב לזה ואוהב את זה ורואה את זה כדרך חיים, נשאר. עכשיו, אם אנחנו מתייחסים לרפורמה עכשיו, איך היא יכולה להשפיע על התהליך הזה, היא כמובן תאיץ אותו בצורה דרמטית. כלומר, אנחנו מדברים על מצב שבו המחיר שיקבל החקלאי על פירות וירקות מסוימים, בעונות מסוימות, כנראה יהיה הרבה יותר נמוך, מה שיחסל את הכדאיות הכלכלית של אותם גידולים. אותם חקלאים, כבר לא, שאם הם בני 65, הם כבר לא יעברו לגידולים חדשים, זה כבר מאוחר מדי. הם פשוט ייצאו. הפיצוי שנותנים להם, כמו שאמרנו, הוא זעום. הרפורמה מדברת על השקעות מחקר ופיתוח של מיליארדים, מתי הם ייתנו פירות? עוד 10 שנים? עד אז לא תישאר חקלאות. כך שאני מאוד מודאג מההשפעה של הרפורמה על המבנה של החקלאות, ועל היכולת של החקלאות להישאר פה לאורך זמן.
אני חושב שאחד הדברים שאנשים קצת מפספסים בכל הדיון, זה שיש שתי מטרות שונות קצת לדבר הזה. אחד זה להגן על החקלאות בישראל, והשני זה להגן על החקלאים. מה אתה חושב זה יותר הכיוון של המדיניות בישראל, או מה צריך להיות הכיוון?
אני חושב שהתשובה היא גם וגם, ואני אסביר למה. כביכול, אפשר לומר שהתהליך הזה של גידול בגודל המשק הממוצע ויציאה של חקלאים, שבדרך כלל מי שיוצא הם הפחות מוצלחים, זה תהליך טבעי והוא מביא להתייעלות. אז בגידולים מסוימים זה אכן מביא להתייעלות. בכל העולם אנחנו רואים שפירות וירקות בדרך כלל מגודלים בשטחים קטנים, פשוט בגלל שהסיכון שם הוא מאוד גבוה, האינטנסיביות של העבודה היא מאוד גבוהה, ובסופו של דבר זה נשאר במשקים משפחתיים, כך שזה ייתכן, למשל, קחו את העדרים, העדרים היום עברו, חלק גדול מגידול העדרים בישראל עבר ממושבניקים לחברות, אבל אחד הדברים שמדאיגים אותי בתהליך הזה, זה למשל חברה כמו, לא נגיד שמות, חברה גדולה שמאבדת שטחי הדרים גדולים, יום אחד מהזנים שלהם נהפך ללא רווחי, הם בבת אחת יפסיקו, זה 50% מהשוק. חקלאים בודדים לא מפסיקים בבת אחת. אחד מפסיק, אחד מתחיל, אחד מחליף זן, זה קורה בהדרגתיות. לדעתי האישית, ואני אומר את זה ברמה אינטואיטיבית ולא מגובת מחקרים, שההמשך של החקלאות המשפחתית הוא חשוב ליציבות של החקלאות לאורך זמן.
אז אם היית צריך לנסח איזשהו המלצות, אז היית אומר שצריך להעלות את גובה הסבסוד, ולהאריך אפילו יותר מהחמש שנים שמציעים היום, את פרק הזמן שבו יורידו מכסים באופן הדרגתי.
זה אני חושב נכון ברמה של ראשי פרקים, אבל מעבר לזה, אני לא רואה שנעשתה פה עבודת מטה מספיק רצינית. אני חושב שיש המון ידע במשרד החקלאות, של כלכלנים במשרד החקלאות, על רפורמות כאלה ואחרות, על התנאי הסחר מול מדינות אחרות. לא נראה לי שנעשתה פה התייעצות רצינית. יש פה מקום לבחינה הרבה יותר מעמיקה של הדברים האלה, לעשות את זה יותר דיפרנציאלי. הפרידו שם בין שלוש קבוצות מוצרים, שחלק יורידו את המכס מהר וחלק יורידו את המכס יותר, צריך להיכנס לרזולוציה הרבה יותר מפורטת. אני מאמין שרפורמה כזאת צריכה להיות מגובה בהסכם ולא להיות מונחתת באופן חד צדדי.
מה אפשר ללמוד מהניסיון בעולם? האם מהלכים כאלה הצליחו? איזה תובנות אפשר להוציא?
לפני כ-10 שנים נעשה מהלך משמעותי באירופה, וזה ביטול מכסות החלב. חלב, צריך להסביר, ברוב המדינות מפותחות, עד אז יוצר בעזרת מכסות, כי צריך לתכנן את הייצור במשך השנה. כלומר, כל חקלאי ידע שהוא רשאי לשווק כמות מסוימת של חלב, אם הוא שווק יותר, הוא מקבל כנס, וכן הלאה וכן הלאה. גם בישראל נהוגה מדיניות כזאת. באירופה ביטלו את המכסות, היו שם זעזועים מאוד מאוד גדולים, בתוך אירופה. אירופה, דרך אגב, היא יצואנית של חלב, כן? כך ש... זה לא הייתה שאלה של תחרות מול יבוא, זה יותר הייתה שאלה של מה קורה בין המדינות בתוך אירופה. יש מדינות שזה פגע בהם קשה מאוד, יש אזורים שזה פגע בהם קשה מאוד, יש מדינות שהרוויחו, כמו אירלנד למשל, ששם התנאים לייצור חלב הם תנאים הכי טובים כנראה באירופה, אז שם מגדלים הרבה יותר, מייצרים הרבה יותר חלב מאשר במדינות כמו המדינות המזרח אירופה.
והחקלאים נעלמו והוחלפו על ידי תאגידים, חברות, או שפשוט החקלאים היותר מוצלחים תפסו את מקומם של החקלאים הפחות?
אני לא יודע כמה חקלאים יצאו, אני זוכר שלפני מספר שנים ביקרה בארץ מישהי מהולנד שאחראית שם על ענף החלב, ותיארה מצב שהחקלאים בכוח נצמדים, למרות שהם מבינים שהם בתנאים הרבה יותר קשים להתחרות, הם עדיין ממשיכים לייצר, הם עדיין לוקחים הלוואות כדי לחסות את ההפסדים, וזה הולנד, ששוב, מבחינת חלב היא נחשבה למעצמה. אז אנחנו לא יודעים עוד בדיוק, זאת אומרת, הרפורמה בחלב עוד לא סיימה להשפיע על הענף, אבל יש מדינות שנפגעו בזה, מזה קשה מאוד.
אנחנו אבל נחשבים מסורתית למעצמה בתחום החקלאות, הרי... אפילו אם הולכים אחורה, ישראל תמיד יצאה את הידע החקלאי שלה למדינות עולם שלישי, יש פה המון פיתוחים. מה קורה? אנחנו איבדנו את המקום שלנו, את הבחורה שלנו בשנים האחרונות, ומה אפשר לעשות כדי לתקן את זה אולי?
אני לא בטוח שאיבדנו את הבחורה, אני חושב שאנחנו עדיין מובילים בתחומים רבים של מחקר ופיתוח חקלאי, אבל הפער כנראה הולך ומצטמצם, העולם נהיה יותר גלובלי, היום יותר קל להעתיק טכנולוגיות ממדינה למדינה, יש היום הרבה גורמים מסחריים ישראלים שמוכרים את הטכנולוגיה למדינות אחרות והן מתחרות בנו בצורה כזאת. יכול להיות שהפער הולך ומצמצם. אנחנו עדיין מובילים בתחום הזה וצריך להמשיך. צריך לזכור שוב שהתנאים האובייקטיביים שלנו הם הרבה פחות טובים מאשר בהרבה מדינות אחרות שמתחרות איתנו. אם אני מדבר על המים שאין לנו ואם אני מדבר על העבודה שהיא מאוד יקרה פה ופה דרך אגב בעניין העבודה אולי ראוי להזכיר שמדינת ישראל מטילה היטל על החקלאים שמשתמשים בעובדים זרים. שזה ההיטל הזה מגולגל ישירות לצרכן, אין פה שום
רגע,
ספק.
רגע, אתה יכול להסביר את ההיטל הזה? כי אני מכיר שביטלו אותו, את ההיטל על המס הכנסה.
ההיטל הוקפא לשנה בהוראת שעה, לא בחקיקה, והוראת השעה הזאת פגה בסוף שנת 2021. הסיבה להיטל הזה הוא כביכול לשכנע את החקלאים לזכור יותר עובדים ישראלים ופחות עובדים זרים, שזה כמובן לא קורה, כי
ישראל לא רוצים שמוכנים, לעבוד.
אין ישראלים שמוכנים היום לעבוד בתוך חממה ב-50 מעלות לעמוד על הברכיים ולהוציא עשבים, שזה מה שעושים.
לפחות לא במשכורות הריאליות.
כן, כמובן. במשכורות שיכולות לקיים את הענף, כן.
אז איפה אתה רואה את החקלאות הישראלית 10-20 שנה מהיום?
ראשית, אני מאמין שהחקלאות תשרוד. חקלאות ישראל תמשיך להיות חקלאות בישראל, הטכנולוגיה בסופו של דבר תנצח את, את הביולוגיה ואת הטבע. אבל השאלה היא מה יהיה הגודל שלה, מה יהיה האופי שלה, באיזה מידה היא תוכל לספק לאוכלוסייה את התוצרת האיכותית שאנחנו רוצים שהיא תספק, במחירים שלא רק יהיו סבירים, שגם יהיו יציבים לאורך השנה, ולא יהיו נתונים לחסדים של נתנודות בשער חלפין, ובעיות של הובלה ימית, וכל מיני דברים שאנחנו רואים בזמן האחרון.
והצרכן הישראלי יוכל לצרוך פירות וירקות כל העונה, או שנמשיך להיות מדינה שבה יש רק בעונה את הפירות והירקות שהמדינה מגדלת?
אני חושב שככל שרמת החיים בישראל גדלה, אז גם הביקוש של הצרכנים למוצרים כאלה הולך וגדל, ולראיה, עונת השיווק של הרבה פירות וירקות התארכה בשנים האחרונות. אנחנו נוהגים לצרוך היום אבטיחים בחודשים אפריל או נובמבר שבעבר לא הכרנו. אז אני חושב שאנחנו נמשיך ללכת בכיוון הזה. בממוצע זה לא בכך מבטיח שזה יהיה בזול, כי לגדל פירות וירקות מחוץ לעונה זה כמובן הרבה יותר יקר. אבל אם זה מה שהצרכנים ירצו, אדרבה ואדרבה.
אוקיי, תודה רבה לך.
תודה רבה.
פרופסור קמחי, תודה.
בבקשה.
בתגובה לדבריו של פרופסור יעל קמחי נמסר ממשרד האוצר. הרפורמה מתבססת על חומרים מקצועיים של משרדי הממשלה, האיחוד האירופי, ה-OECD וגופים נוספים. בשנים האחרונות התקיימו בנושא הרפורמה שיחות עם גורמי המקצוע במשרד החקלאות ועם החקלאים, והוכנו חומרים מקצועיים. לצערנו נתקלנו בחוסר רצון מצד נציגי החקלאים לשתף פעולה. כיום הדרישות שלהם עומדות על מיליארדי שקלים בשנה תמורת הורדת מכסים לא אפקטיבית. תקציב התמיכה הישירה הוכנס לבסיס התקציב השנתי של משרד החקלאות, כך שהתמיכה אינה מוגבלת לחמש שנים. הקולות ששמעתם בפתיח של הפרק הם מכנס G-Executives של גלובס, מתוכנית הרדיו מה בוער עם רזי ברקאי בגלי צהל, ומהתוכנית פגוש את העיתונות עם רינה מצליח של חדשות 12. כולם התקיימו או שודרו במהלך חודש יולי האחרון.
עד כאן הפרק של צוללים לתקציב. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציית פודקאסטים, ואם אהבתם, נשמח אם תשלחו את הפרק לחברה או חבר שעוד לא שמעו עלינו.
תודה לעידן ארץ, ללוי ויינרי ואורי פסובסקי, שחברים בצוות צוללים לתקציב.
ניר לייס ערך את הסאונד, אני אמירם ברקת.
אני אלה וייסברג.
נתראה בפעם הבאה.
ביי ביי.